שמחים להיות בעוד מפגש מכונן.
מכונן, בוודאי.
של לונדין ואנגלמן.
אני אפילו לא אתקן, אנגלמן ולונדין, אבל כן, זה כבר הביטואל לא... כבר קבוע.
כן, ואנחנו לקראת ט"ו בשבט. ט"ו בשבט חג שיש לו את הצדדים ההלכתיים שקשורים לעולם המעשרות וכולי, שנות המעשר, ויש לו גם את הצד הזה של... שזה ששבנו לארצנו, והזדמנות לפגוש את הפירות ואת מה שקיבלנו, והאמת שיצא לחשוב על ט"ו בשבט באיזו הזדמנות, שנכנסתי סתם לאיזה סופר גדול, אתה אומר לעצמך, כשחגגו ט"ו בשבט לפני 50 שנה, 60 שנה, כשחגגו ט"ו בשבט בחול וקיבלו איזה פלח תפוז, תפוח זהב מארץ ישראל, הייתה איזה, לא יודע, תחושה כזו של לשמוח על כמעט כלום, על איזה משהו מאוד ראשוני. לנו,
שריד ממשהו שהיה.
אתה יכול, יש סופרים היום, אתה עובר, עמודה שלמה, רק תפוחים. תבחר את, את התפוח האהוב עליך. טוב,
פה הזמן רק לציין שמדובר, קונים פירות ארץ ישראל, ולא עכשיו לוקחים את הפירות מטורקיה. כן. זה נקודה שחשוב. אם כל המטרה באמת היא ארץ ישראל, אז...
אז ארץ ישראל. אבל האמת שלא לוקחים, ואולי זאת, מכאן אולי נתחיל, האמת שלא לא סתם לוקחים את הפירות היבשים מטורקיה. כי קורה משהו מאוד מתעתע בט"ו בשבט. אנחנו חוגגים כשהפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, הם בשלכת, או הם... או. הם מאוד עצובים, הם מאוד... זה לא נראה חג לאילנות, הם לא חגיגים בחג הזה. מה קורה פה? למה דווקא עכשיו?
זה באמת הנקודה. כי באמת שאומרים, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, השקדיה פורחת. השקדיה באמת קצת פורחת, אבל חוץ ממנה שום דבר לא פה.
היא פורחת, כלומר אין לה פירות.
אין לה פירות, אבל רואים קצת ניצנים, ושאר העצים נמצאים בשלכת. זה שיא החורף.
דיכאון חורף, עמוק.
אלא מה אומרים חז"ל? מה קורה בט"ו בשבט? עלה השרף באילנות. זאת אומרת, בט"ו בשבט, הנוזל הפנימי של העץ הוא הולך ותוסס פנימה. ואת ט"ו בשבט אנחנו למעשה מציינים את ההתעוררות של הטבע בצד הפנימי שלו. Mm-hmm. יש כאן משהו פנימי שהולך ומבעבע, ובסופו של דבר הוא יגיע לפריחה הגדולה באביב. יש כאלה שדרשו בעלי החסידות שעלה שרף באילנות. שרף זה המלאך. Mm-hmm. המלאכיות היא הולכת
מתגלה
ומתחילה...
מתגלה בתוך הצומח.
בתוך הצומח. וזה באמת אולי החג של ט"ו בשבט, החג שמביט פנימה, לא רק מביט על הפריחה החיצונית, אלא מביט פנימה, ומבין שהפירות של ארץ ישראל בט"ו בשבט הם מתחילים תהליך. ושם דווקא אולי הפירות היבשים, אגב, חשבתי גם עוד נקודה, שבאמת היום לוקחים פירות יבשים, שזה בכלל גם מבחינה בריאותית, לפחות במעט שאני מבין, זה גם לא כן. מציאה גדולה, פירות יבשים זה הרבה פעמים כבר כן. יותר סוכר וכל הויטמינים. זאת אומרת, שזה... לוקחים את החיוניות של הפרי ומוציאים ממנו. ועכשיו, כשאנחנו רוצים להביא משהו מחוץ לארץ, אנחנו, זאת אומרת, הרי המקור כידוע, זה התחיל מזה שבעבר באמת, בשביל להביא לגלות פירות, היו צריכים לייבש אותם, כי אחרת הם לא היו שורדים. כן. היום התהליך הוא הפוך, יש פירות טריים פה מארץ ישראל.
כן.
אז את הפירות האלה אנחנו יכולים לאכול בט"ו בשבט.
כן, אף שלשבחם של הפירות היבשים בתור... דובר האגודה לפירות יבשים, אז אני אומר שגם כשהביאו ביקורים, אתה זוכר, אז הביאו גרוגרות וצימוקים ממקומות רחוקים.
אבל זה אומר, זה היה כאילוץ, זאת אומרת, אתה צודק, ויש את זה ועד המקום. אני רק אומר אבל שמה שמופיע במשנה, כל הפירות יבשים, זה פשוט הייתה מציאות
מעולצת.
היום היא פחות, לא לגמרי, אבל היא פחות נדרשת.
כן. אז מה בעצם קורה לנו בט"ו בשבט? אנחנו מציינים איזה תהליך פנימי, שקורה לאילנות, שקורה גם לנו, אנחנו גם, יש לנו הזדמנות להגיד תודה. תודה על השפע הזה, תודה על כל המרחב. אנחנו יודעים שהמקובלים תקנו סדר ט"ו בשבט. הסדר הזה ממשיל כל הזמן את עונות השנה להופעות השם בעולם. שותים יין אדום, הופעה של דין בעולם, של משפט, יין לבן, הופעה של חסד, שילובים של שליש ושני שליש וכולי. ואני שואל בהקשר הזה הרב חגי, עונות השנה שבתורה תופסות מקום מאוד חזק, והתקופות, ודיברנו על שלכת, ואנחנו מדברים על פריחה ועל כל המרחבים הללו, איך אנחנו מצליחים אולי דרך התורה, בעזרת התורה, אבל בעולם המודרני והקצת חסום ואורבני שלנו, איך אנחנו מצליחים לראות את זה? מתי ראית שלכת ופריחה לאחרונה?
זו נקודה כואבת. טוב, גם במציאות של השנים האחרונות בארץ ישראל, כידוע, אנחנו פחות חווים את המעברים בין קיץ לחורף, ויותר הקיץ הוא הולך וממשיך. אבל אני חושב, אחד הדברים, כמו שאתה מציין, שהיום, אנחנו פחות מרגישים את זה, אבל בזמן התורה, החיים סבבו סביב מזג האוויר, שזה בעצם ההתחדשות של האדם. עשינו להם דוגמה פשוטה. כל החגים מהתורה מרוכזים בקיץ. מפסח עד תשרי, שם החגים מדאורייתא. בחורף חז"ל ריחמו עלינו וקבעו לנו שני חגים, חנוכה ופורים, כזה, וט"ו בשבט. ט"ו בשבט הוא בעצם בא לבשר לנו שהחורף נגמר. זאת אומרת, אותה כפייה, אותו אפוריות, אותה הרדמות, ישנוניות שהייתה לנו בזמן החורף, מה שאמרנו, היא הולכת ומתעוררת לתחייה, והנה אנחנו מתקרבים לקראת האביב.
אני חייב קצת למחות על זה, הרב חגי. כי אתה מסמן עכשיו את החורף, רק המימד הכזה...
עכשיו אני... הרי דעתי שתגיד, אני אגיד את זה כבר אומר את זה. אני איש של חורף. זאת אומרת, החורף עושה לי את זה. ואני אומר, לא שהקיץ הוא טוב והחורף הוא רע. אלא החורף, אני חושב שזה הנקודה, הוא מאפשר משהו אחר בנפש האדם. אם הקיץ באמת מוציא מהכוחות את האדם, את כוחות הפריחה והתסיסה והעשייה, החורף הוא מכניס את העולם הפנימי. לשבת ברכב, או בבית, שהגשם נוטב על החלון, זה בהכרח מוציא מהאדם משהו יותר עמוק ממה שהוא נמצא עכשיו על חוף הים. אלא אם כן אצלך זה אחרת, רבינו.
אצלי הכל אחרת, אבל עזוב, פחות מעניין מה אצלי. אוקיי, בסדר, עם המיתוק הזה אני יכול לחיות בשלום. נדמה לי שפורים זה דווקא הסימן של הקצה של החורף, כי אז נכנס יען והוא מוציא את הסוד, את כל מה ש... נעיבד שם לאורך כל הדרך, אבל ט"ו בשבט בהחלט מתחיל איזשהו מסע. אנחנו נעשה אותו בשלושה שלבים, אני חושב. שלב ראשון ט"ו בשבט, שהוא ממש החניתה הראשונית הזאת. אנחנו נגיע אחר כך לחודש ניסן ונברך ברכת האילנות על הפריחה. ואחר כך אנחנו נגיע לשלב הקטיף והסיף. וזה באמת יושב עם חגי התורה שמדברים על המימוש, יציאה לחירות. קבלת התורה של נפשי יצאה בדברו, וסוכות שבכלל אתה יוצא מהבית, ממש מימוש של כל זה, אבל כנראה כל המימוש הזה לא היה עובד בלי, בלי השקט הזה, ההכנה, ההתבוננות ש, שקוראים בזמן הזה. איך אתה הולך לחגוג את ט"ו בשבט? כן, בחורף, בחורף. איך אתה הולך לחגוג את ט"ו בשבט? אתה עושה סדר ט"ו בשבט?
כן. אוקיי. כן. כן, בהחלט, זה ט"ו בשבט, לפעמים תלמידים, לפעמים המשפחה. כמו כל עם ישראל, יש מי שלא עושה סדר ט"ו בשבט.
נכון, שאלה טיפשית.
לא. באמת, כמובן טיול, אני חושב שגם זה זמן טוב
לטייל בארץ ישראל.
התעורר, הטבע מתעורר וכולי. עוד שמעתך, אני באמת, שוב, עקב הבעיה האישית שלי, שהחורף מסתיים, זה עושה לי קצת צער בלב. אני פעם סיפר את זה באחד השיעורים.
אתה זה האחד הזה שבסטטיסטיקה שיש
דיכאון קיץ. דיכאון קיץ. אז רגע, דיכאון קיץ שמתחיל אצלי בט"ו בשבט, הוא בא לידי ביטוי בזה שאני לוקח פלייליסט של, יש כזה היום ביוטיוב, מגילות של גשם. מכיר? גשם על דק פח, גשם ברקים ורעמים.
אוקיי.
בקיץ. אני שם את זה. זה מה שעוזר לי לדמיין את ימי החורף. על הסוד, אני אמרתי לך חולה על חורף. זה פשוט זה. ולכן בט"ו בשבט אני יודע שיש בי גם איזה ניצוץ קטן של, אגיד עצב, אבל בסדר, הדברים מתחלפים. העונות מתחלפות. לא צפית את זה, אה?
זה נשמע שהעונות מתחלפות והצער נשמר לו.
כן, כן, אני... טוב, יכול להיות זה קצור למוצאי הגנטי מארצות הכפור, בכל מקרה.
אוקיי, פינת אנגלמן ולונדין ואנגלמן מכריזה על תחרות נושאת פרסים, מי שישלח לרב חגי את מנגינת הגשם היותר מלנכולית, יותר נוגעת, יותר פילית. שלחו לך, שלחו לך.
כן,
טוב, אז אנחנו בכל זאת...
אבל רבינו, איך אתה הולך לחגוג את ט"ו בשבט?
לא, ט"ו בשבט תמיד, סדר ט"ו בשבט, יש לנו אפילו איזה קביעות עם משפחה מיוחדת, וגם קצת סדרים ציבוריים לציבור, להתענג כיף באמת, פירות ועונג, ולהגיד, אתה יודע מה, אני מרגיש שט"ו בשבט זה החג של שהלא מובן מאליו, כי התרגלנו, זה מובן מאליו. זה מובן מאליו שאני נכנס לסופר ויש הכל, ומובן מאליו שברור שיש ויש ויש, וכל אחד שלו בבית איזה קערת זה לא מובן מאליו. והרגע הזה לעצור ולהגיד תודה על כל השבח הזה.
אולי נסיים בדברים של הבח. הבית החדש, יש בח ידוע, שתמיד אומרים לצטט אותו בט"ו בשבט, אני צריך בדיוק את המדויק, אבל בגדול, הוא אומר שהאדם אוכל את הפירות של ארץ ישראל, הוא צריך לדעת שהוא אוכל מקדושתה. זה מה שאנחנו מברכים, לאכול מקדושה.
שהקדושה נכנסת פנימה.
כן, פנימה. זאת אומרת, אדם אוכל, יש בספר אורות של הרב קוק, הפסקה האחרונה, האחרונה, אורות ארץ ישראל, בסוף, בסוף שם, פרק ת', פסקה ת', הוא מדבר על זה, הוא כותב שם, ארץ נעימה פושטת את כפיה, ומי שזוכה יוכל לטעום ממתיקות פירותיה של ארצנו הקדושה. זאת אומרת, הטעם שאנחנו טועמים בט"ו בשבט של פירות ארץ ישראל, שוב דגש, לא יבשים מטורקיה, זה הקדושה שהולכת ונכנסת לתוך הפה.
והקדושה, במקום אחר הוא כותב, זה האמון. כי הקדוש ברוך הוא יודע מה שקורה הרבה פעמים לבני אדם, שכשטעים להם ומתוק להם מגיעה נהנתנות ומגיעים למקום כזה, וזה שהוא נתן לנו ארץ שיש בה את כל המתיקות הזאת, זה כי הוא האמין בנו שעם השפע ועם המרחב נהיה במקום המדויק שצריכים להיות בו.
אז ט"ו בשבט שמח.
ט"ו בשבט שמח.
שלום לכם.